הפעם הקודמת דיברתי על האנלוגיה שעושים בין תורה לשירה. אמרתי שהיחס בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל-פה בעצם מגולם ביחס בין הכתוב לבין הגיליונים שמסביב למה שכתוב, או בין השורות הכתובות. אולי אני אוסיף כמה מילים על על ההגדרה של שירה כדי לחדד קצת יותר את האנלוגיה הזאת. זה משהו שאפשר להעריך בו הרבה, אבל אני אעשה את זה בקצרה. בעצם הפעם ראשונה ככה שניסיתי קצת לחשוב על העניין הזה של לנסות להגדיר את המושג שירה, על שבת שירה שהייתי צריך פעם לדבר בבית הכנסת, אז חיפשתי באנציקלופדיה העברית ערך של שירה ולא מצאתי. אין ערך של שירה באנציקלופדיה העברית, וזה היה די מפתיע. אבל כשהתחלתי ככה המשכתי לחטט קצת מסביב כדי לנסות ולמצוא הגדרה של המושג הזה, הבנתי שכנראה אין ערך בגלל שלא היה להם מה לכתוב בתוך הערך הזה. אני לא מצאתי מישהו שבאמת עושה איזשהו טיפול שיטתי בעניין. אני חושב שמגדיר את זה, יכול להיות שיש, אני גאיתי ממש חיפוש ולא שאלתי אנשים שמתמצאים, אבל מהחיפוש שאני עשיתי לא מצאתי. יש דברים שאני מצאתי שם, זה היה כל מיני, מה שנקרא ארס פואטיקה, זאת אומרת איזשהו תיאור שירי של המושג שירה, כן, שירה זה כמו... מה?
הרמז הזה
שכל
מקום
שיש לו
שירה בתורה זה
קשור. זה קשור? מה? אוקיי, טוב, נגיד. בכל אופן, הטיפולים היו לא שיטתיים, אלא אסוציאטיביים מאוד, וברור שיש פה איזשהו קושי מתודולוגי, איך להגדיר את המושג הזה. אז על המתודולוגיה כאן אני לא אדבר, זה אפשר לתת שיעור על המתודולוגיה, איך ניגשים להגדיר מושג כזה. אני חושב שזה מהלך מעניין. בכל מקרה, הבעייתיות שיש בהגדרת המושג נובעת מזה שהוא מופיע בכל מיני וריאציות. יש כל מיני סוגים של דברים. מזמורי תהילים, זה שירה או לא? זה מין משהו באמצע כזה, בין שירה לבין פרוזה. זאת אומרת, יש שם משהו שהוא באמצע. מחזות של שייקספיר, או מחזות בכלל. זה שירה? לא, לא בדיוק. אבל זה גם לא בדיוק ספרות. יש גם הבדל בין ספרות לבין סתם ערך אנציקלופדי. כותבים אנציקלופדיה. זה לא בדיוק אותו דבר כמו סיפור, כמו ספרות. יש משהו מאוד שמופיע בהמון צורות, בהמון רמות, ולכן זה מאוד מקשה על ההגדרה, והרבה פעמים שמישהו מציע הגדרה, אז מיד אומרים לו, לא, זה פשטני, בעולם זה הרבה יותר מורכב. זה תמיד נכון. אבל זה המטרה של הגדרה. המטרה של הגדרה זה לנסות ולהפשיט תופעה, להפוך אותה לפשוטה, ואחרי זה אפשר לטפל בתופעה הזאת איך שהיא מופיעה בעולם, באופן יותר מורכב. אז נדמה לי שאם אני רוצה לעשות את זה קצר, אז אני בעצם אומר כך. אולי אני אשיג את זה דרך דוגמה. ראיתי פעם סדרת מאמרים של בן אדם בשם תומס קולקה. המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, אני יושב בתי קפה כזה, וכתב סדרת מאמרים. לא, כזה הוא היה, לא שכולם שם כאלה. פשוט אני יודע, כי יש לי חבר שמכיר אותו.
שם הוא יושב שם.
אה? שם הוא
עושה
את המחלקה. בכל אופן, הוא כתב סדרת מאמרים על השאלה מה זה קיץ'. אמנות של קיץ'. מה זה קיץ'? איך להגדיר את המושג הזה? עכשיו, ולמה זה אומנות גרועה? בדרך כלל תופסים שקיץ' זה אומנות לא ירודה. למה זאת אומנות ירודה? זו ניסה להציע כל מיני הגדרות למושג אומנות, והוא הראה שקיץ' עומד בכולם. זאת אומרת, יש שם יכולת טכנית, יכולה להיות יכולת טכנית מסוימת. זה מעורר איזשהו ריגוש בצופה. יש התרגשות כשרואים תמונה של קיץ', לא יש הרבה התרגשות בדרך כלל. זה הרבה פעמים עודף ההתרגשות, בדרך כלל זה רמז לזה שמדובר בקיץ'. אז יש קושי בלנסות ולהגדיר את המושג, והוא הציע שם הגדרה, הוא אפילו הגיע לזה שהיא נוסחה מתמטית. איך להגדיר, אבל יהודי מעניין היה, לא יודע אם יהודי בעצם, אבל מעניין. בכל אופן, אז ההצעה שהוא הציע בסוף הייתה, למה קיץ זאת אומנות היא? בגלל שמה שמעורר הערכים האומנותיים שיש בקיץ' נובעים מהתוכן של התמונה, לא מהאופן שבו היא צויה. זאת אומרת, אנחנו רואים נגיד, לא יודע מה, ילד בוכה לאור השקיעה, קיץ' קלאסי כזה. אז למה אנשים מתרגשים כשהם רואים תמונה כזאת? הם מתרגשים בגלל הסיטואציה, לא בגלל התמונה. אפשר גם לצלם סיטואציה רגילה, זה היה עושה אותו דבר. אז מה שגורם להם את ההתרגשות זאת הסיטואציה המצוירת, לא הציור. אין ערך מוסף לצייר. זאת אומרת, הצייר לא תרם שום דבר בעניין הזה, פשוט הסיטואציה עושה את העבודה. עכשיו, וערך אומנותי של, של, של יצירה צריך להיות קשור איכשהו לערך המוסף של האומן. זאת אומרת, אם האומן לא הוסיף משהו משלו, אז זאת לא אומנות. יש סיטואציות שעושות לנו כל מיני, משפיעות עלינו בכל מיני צורות, זאת לא אומנות. האומנות זה כאשר יש איזשהו ערך מוסף למה שעושה האומן עצמו, וזה מה שלא קיים בקיץ'.
יכול להיות לטעון בדיוק ההפך, כמה שאתה לא רואה את האומן, זה יותר אומנות.
למה? זה אומן, זה לא אומן.
מה?
זה אומן, זאת אומרת, זה מישהו שהוא מומחה, זאת אומרת, הוא...
אתה יכול להעביר לך את החוויה של הדבר, ובלי שאתה רואה שהוא נמצא שם, זה יכול להיות...
אני חושב שאולי הייתי מגדיר את זה קצת אחר, אחרי זה חשבתי מה קורה עם צילום. בצילום זה גם סוג של אומנות. יש ספר של רולן ברט על צילום, למה זה אומנות ומה האומנות שבזה, אבל צילום זאת אומנות גם כן. מה האומנות שם? שם לכאורה זה בדיוק הפוך, אני פשוט לוקח את הסיטואציה, מביא את זה לצופה, אבל זה לא ככה. כן, רואים צילומים כאלה של אלכס ליבק למשל, אתה רואה את הצילום, יש לו צילום בקריכה של הספר שלו, אז יש לו צילום על שני ערבים שעומדים ומשפצים את השלט הזה בכניסה להרצליה, אתם מכירים את זה? יש שלט עם הרצל, עם הזקן כזה. למעלה שם שני ערבים משפצים למטה את השלט הזה שכתוב שם עבודה עברית או משהו כזה. עכשיו, אם הייתי עובר על יד הסיטואציה הזאת והייתי שם לב אליה בכלל, הייתי ממשיך לנסוע הלאה. זאת אומרת, עכשיו, היכולת שלו זה לנסות ולתפוס שיש משהו בסיטואציה מעבר לזה שיש פה שני ערבים ויש פה שלט ויש פה כיתוב. יש משהו במכלול הזה שהוא, אם אתה לא אומן, אתה לא תשים לב אליו. אתה לא שם לב. זאת אומרת, היכולת של האומן זה לתפוס את הקשר בין הדברים ולא את הדברים עצמם. הוא לא ניסה להעביר לי שהערבים עומדים שם ולא שהרצל נמצא שם. אלא יש איזשהו משהו בחיבור, בשילוב של הדברים, שהוא בעצם האומנות. ולכן אני חושב שהייצוג הוא לא ייצוג של הסיטואציה. להעביר לי את הסיטואציה זה לא אומנות. אלא למצוא בסיטואציה משהו שאני, כמי שלא אומן, לא רואה בה, זה אומנות. זאת אומרת, הוא הצליח להוציא שם משהו מעבר לפרוזה שיש בסיטואציה. זאת אומרת, יש משהו שהוא... זאת אומנות. אם אני משתמש בדבר הזה כאנלוגיה לשירה, לא אנלוגיה בעצם, זאת אותה הגדרה. למה זאת שירה? אז הייתי אומר ככה. נגיד, האנטיתזה של שירה זה בעצם, נדמה לי, קטע מהאנציקלופדיה. קטע מהאנציקלופדיה, לא סיפור, לדעתי סיפור הוא לא האנטיתזה של שירה, פרוזה, מה שקוראים פרוזה, בדרך כלל, כי יש בו מימד שירי. זאת אומרת, בסיפור, בספרות יש משהו של שיר, ולכן זה לא נכון לשים אותה בתור האנטיתזה. האנטיתזה זה חלק מהאנציקלופדיה. זאת אומרת, שנותן לך מידע. מה הנקודה? וזה מחדד מאוד מה הנקודה שיש בשירה. זאת אומרת, אם בקטע של פרוזה, זאת אומרת, אותם, כשאני אומר פרוזה זה לא ספרות, אלא אנציקלופדיה, אז, פרוזה למעשה המשמעות או הערך המוסף של הדברים זה פשוט תוכן המילים. הוא אומר לך דברים כדי להעביר לך מידע. זה המטרה של פרוזה. שירה טהורה, אני מתכוון כרגע, משהו מופשט, אין דבר כזה בעצם כמעט, אבל תיאורטית, אם היה אפשר לעשות שירה לגמרי טהורה, אז זה היה משהו שהיה קשור רק לצורה בלי שום קשר לתוכן. נגיד, הרבה פעמים כשאני שאלתי אנשים מה זה שירה, אז אמרו לי, זה קטע שהוא עם קיטוע ומנוקד, או עם חרוזים, או עם מנגינה, זה שטויות. אף אחד מהדברים האלה לא נחוץ, בטח לא בשירה מודרנית. כל הדברים האלה הם ביטום. כשמשהו נהיה שיר, אז מציגים אותו באופן כזה. אבל לא שההצגה הזאת הופכת אותו לשיר. אז זה שהוא שיר זה לא בגלל זה. אתן לכם דוגמה, אחרי אותה שבת שירה, אז נתתי על זה איזה סדרת הרצאות באינטרנט, באיזה פורום שהשתתפתי בו.
מין הרצאות תוך כדי דיונים, וזה היה מאוד מעניין. אבל התחלתי את זה, אני אקרא לכם את המשפט שבו התחלתי את כל הסדרה הזאת. לא תכננתי את זה כסדרת הרצאות, זה פשוט התפתח ככה. לקראת שבת שירה הבאה עלינו לטובה, התחלתי להערר מהי ההגדרה של שירה, לעומת פרוזה למשל. והאם יש קטגוריות נוספות על הציר הזה? כן, האם יש עוד דרגות? לדוגמה, מזמורי תהילים נראים לי לא שייכים לפרוזה וגם לא לשירה. אז מה אם מזמורים זאת קטגוריה שלישית? וכן הלאה. עכשיו תראו מה שעשה שם הבחור עיתונאי. הוא ישב שם, הוא לקח את הקטע שאני כתבתי. אתם רואים במסגרת? רואים? הקטע שאני כתבתי, זה המסגרת פה. לקח את הקטע שכתבתי, ניקד אותו, קיטע את המילים, שלוש מילים, טוב, סידר את זה בצורה כזאת, והנה הוא הפך את זה לשיר. מה שכתוב פה זה מה שהכרתי לכם. אוקיי? עכשיו, זה היה יפה. זה עצמו היה שירה בעיניי, אגב. לא קטע, הפעולה שלו. הפעולה שהוא עשה הייתה מאוד יפה, בגלל שהוא בדיוק המחיש פה את הבעייתיות ולהגדיר את המושג הזה. כי אם אתה מגדיר את זה דרך זה שזה מנוקד ודב עם איזה משקל כזה או אחר, אז הנה, מה שכתבתי זה שירה. מה... אז מי פה המשורר? הוא המשורר, אני המשורר. מה... זה לא שירה, גם אחרי שכתבו את זה בצורה כזאת, זאת לא שירה. הנקודה שכותבים שיר באופן כזה, מסיבים שיר באופן כזה, זה בגלל שהוא שיר. זה לא מה שהופך אותו לשיר. אז מה הופך אותו לשיר? רואים למה, כן, היו היה פנס בודד בקצה שכונה. כן, יש איזה שיר כזה, שיר חביבה. שיר ישן כזה. אז יש התרנגולים או משהו, אני לא זוכר. בכל אופן, אז מה זה אומר? השיר הזה לא בא להגיד לי שפעם היה פנס בודד בקצה של איזושהי שכונה. זה לא מדבר לא על שכונות ולא על פנסים ולא על קצוות. זה בא להגיד לי משהו דרך המילים. זאת אומרת, המשמעות של השיר זה לא התוכן של המילים או התוכן של המשפטים. התוכן של המילים והמשפטים הוא התווך שדרכו מעבירים אליי איזשהו משהו מופשט. המשהו המופשט הזה זה שיר. רק מה, רק אי אפשר לכתוב שיר בלי מילים. אם היה אפשר לכתוב שיר בלי מילים, זה היה אידיאלי. אבל אי אפשר. זאת אומרת, תמיד אתה צריך להעביר את זה דרך משהו. אז אתה משתמש במילים. למילים כבר יש משמעות. אז ברור שגם המשמעות מתערבבת בתוך העניין הזה ולוקחת חלק בנושא. אבל השיר במובנו הטהור זה בעצם מבנה מופשט. זה מבנה מופשט, הוא בכלל לא קשור, זה מה שבין המילים. אני חוזר לתורה ולאנלוגיה בין תורה ושירה, שזה הגיליונים בין השורות, זה בדיוק שיר. השיר זה בדיוק מה שנמצא במבנה ולא במילים עצמם. המילים עצמם, עקרונית אפשר היה להפוך את המילים לגמרי למשהו אחר, והשיר היה, תיאורטית היה יכול להיות אותו שיר.
מה זה, אווירה כאילו?
כן, אווירה או רעיון או צורת מצב רוח כלשהו, לא יודע, כן, ממשהו לגמרי מופשט.
זה בא מהמילים.
מה?
זה בא מהמילים, אבל לא במובן המילולי, אלא במובן הפיגורטיבי.
בדיוק. זאת אומרת, זה קשור לפיגורטיביות של העניין, ולא לתוכן של המילים. המילים משמשות פה רק כאיזשהו חומר גלם. הם לא התוכן עצמו, הם חומר גלם. תיאורטית...
המילים זה הצבע, התמונה.
כן, אבל תיאורטית אפשר היה גם לעשות את זה עם מילים אחרות, יכול להיות שאפשר לעשות אותו דבר עם מילים אחרות. באופן עקרוני. אם מישהו היה מבטא את זה אחרת, עם מילים אחרות, יכול להיות שהוא היה יכול לעשות אותו דבר. לא, לא בטוח. לא בטוח. יכול להיות שזה היה אותו
שיר.
לא, לא, הפוך. זה לא היה אותו תוכן. זה היה תוכן אחר לגמרי. אבל האווירה שהוא יוצר, מה שהוא עושה לי, זה היה יכול להיות אותו דבר. יכול להיות שמה ששיר עושה לי, שיר מסוים עושה לי, ושיר אחר עושה לך, זה אותו דבר. ואותו שיר שיעשה לשנינו, יעשה לשנינו דברים שונים. אז זה אותו שיר או לא אותו שיר? לא יודע. שאלה מעניינת. ראיתי איזה, יש אגב ספר מרתק שעכשיו ככה גמרתי בדיוק, יש אוסף מאמרים של אחד בשם אוקשוט. זה יצא ב... יצא...
נשמע לי כבר מעניין.
אה? לא, לא, זה באמת, הוא באמת איש מעניין. והוצאת שלם, אתם מכירים, זה המכון השמרני בירושלים. מזכיר לי שאחותי פעם למדה באיזה בית מדרש למורים, קרן, בירושלים. הייתה להם מרצה שלימדה גם בבצלאל, וגם הרבה חבר'ה שם היו אנשי בצלאל כאלה. אז היא אמרה להם, אתם זוכרים את לפני 4-5 שנים הימני ההוא על האופנוע שלמד איתנו בבצלאל, היא הזכירה לתלמידים שם, זאת אומרת, היה איזה ימני פעם בבצלאל לפני 5 שנים, הם כולם זכרו אותו. אז כן, זה המכון השמרני בירושלים, הרפובליקני של ישראל. בכל אופן, אז הם מוצאים כל מיני ספרים מעניינים שלא יוצאים פה באוצרות אחרות, בשביל זה הם קמו. בין היתר יש את אוקשוט, ואוקשוט באמת יש לו גם כן, יש לו מאמר על מה זאת שירה. שם מצאתי פעם ראשונה ממש, אני חושב שדי קרוב, יש לו הגדרה יותר רדיקלית משלי אפילו, אבל זה מעניין. אני סתם ממליץ לכם, אני יוצא לכם לקרוא את זה. אסופת מאמרים נהדרת, לכל מיני נושאים.
אולי בעצם האמן זה מישהו שסופג את המילים, זה לא מישהו שכתב את המילים, כי אני מקבל את המילים בצורה אחרת.
זאת אומרת שהשומע הוא בעצם האומן, לא הכותב.
כן, אבל זה כבר באמת, אלה הגדרות מאוד רדיקליות, זה הדקונסטרוקציה של דרידה, שהוא אומר שבעצם פרשנות ליצירה אומנותית היא בעצם מה שהופך לאומנות. אין באמת דבר כזה של אומנות. אין משמעות לטקסט, אלא מה שהוא עושה לי. אין בעצם משמעות לטקסט, אלא מה שהוא עושה לי. מה?
זה הולך יכול להיות, the career as an artist של אוסקר ויילד. So Oscar Wilde,
אז הוא ביסר את הדקונסטרוקציה.
עדיין שיר שכתב משורר אמיתי ייצור אצל כל אחד מאיתנו אולי רושם אחר, אבל ייצור רושם בקטע מאנציקלופדיה.
כן, נכון, לכן אני לא מקבל את הפרשנויות הרדיקליות האלה שאומרות שזה הכל אצל השומע. יש משהו במי שעושה את זה, זאת אומרת, יש יכולת כזאת שנקראת, יכולת פואטית. זה לא שאתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה מכל דבר.
אני
לא
מבין, אתה
אמרת,
אני שמעתי ממך שני דברים כמעט סותרים. קודם אמרת, ההבדל בין ערך אנציקלופדי לשירה, זה שערך אנציקלופדי מעביר לי תכנים, מידע, וכמעט ולא חשוב באיזה מילים הוא משתמש. בשונה בשירה...
לא, להפך, מאוד חשוב באיזה מילים הוא משתמש.
לא, הכוונה, אם הוא משתמש במילה נרדפת...
כן, נרדפת כן, אבל הנקודה היא שהמשמעות שהוא מעביר עליי זה משמעות המילים.
כן, כן. זאת בשירה, בצורה, לא שירה, בצורה ולא במשמעות בלבד של המילים. ובמקביל אמרת הרגע שאני יכול להחליף את המילים, אבל המילים הם הצורה, אני לא מבין.
אני יכול להעביר את אותה צורה בתווך שונה באופן עקרוני. אני יכול לייצר אצלך אותו מצב רוח עם שיר לגמרי אחר.
לא, זה מצב רוח?
למשל, זה סתם צורה. צורה זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל למשל מצב רוח שזה יוצר.
אז אם ככה, למה פרוזה שמייצרת מצב רוח בלי בכלל מרכיב אומנותי של שירה, אתה לא קורא לזה שירה? למשל, סיפור עצוב על ילד שגוסס בבומביי. למה אתה לא קורא לזה שירה?
אני קורא לזה שירה. עוד רגע אני מגיע. זה בדיוק שלבי הביניים. דיברתי על מזמורי תהילים, או ספרות, או כל מיני, או מחזות, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. הדברים האלה בדיוק דרגות ביניים בין שני ה... יש שני כתבים תהוריים, האנציקלופדיה מצד אחד, והשירה באופן הלגמרי טהור ומופשט מצד שני. כל שלבי הביניים, למשל סיפור, ספרות יפן, מתכוון, זה משהו שהוא באמצע. זה לא הכותב המנוגד בשירה. כי בסיפור יש מימד פואטי. המבנה של הסיפור הוא חשוב לא פחות מאשר המילים או התוכן שאותו מעבירים. לכן סיפור נמצא באמצע, סיפור הוא לא הצד השני. אתה מבין? בדיוק הנקודה הזאת, יש בו מימד שירי, וזה מה שכל כך מפריע להגדיר, כי כשאתה מגדיר משהו, אתה אומר, רגע, זה גם מתאים לסיפור, ואת השני זה לא מתאים לשירים האלה, זה נכון, כי אתה מגדיר משהו מופשט, כשהוא מופיע בתור דברים קונקרטיים, הוא מופיע במינונים שונים, בצורות שונות, ולכן קשה להגדיר את זה. אוקיי, טוב, אפשר להעריך בזה הרבה, אני רק עדיתי פה לחדד את האנלוגיה הזאת, שבעצם מה שאני אומר זה שגם כשאני מתייחס לתורה כסוג של שירה, מה שבעצם אני אומר זה שהתורה מעבירה אליי דברים שהם לא בהכרח עוברים דרך המשמעות של המילים. זה המשמעות של הגיליונים סביב השורות. פעם נתתי דוגמה לעניין הזה בהקשר אחר. נתתי דוגמה לעניין הזה לגבי חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. הגמרא בבבא בתרא אומרת שכן, אם מישהו תובע ממני הלוואה שהוא נתן לי, ונגיד שההלוואה היא ל-30 יום, הוא בא אליי אחרי שבוע, אני אומר לו פרוע, פרעתי לך, אני לא נאמן. למה אני לא נאמן? כי אם יכול לשמור את הכסף חודש, אני לא משלם אותו אחרי שבוע. חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. תוך הזמן אדם לא מחזיר את ההלוואה, הוא מחכה עד שהוא, כמה שהוא יכול לחכות. עכשיו, נגיד שבזמננו, לא נגיד, בזמננו זה לא כך. כי בזמננו ישנם הרבה אנשים שכן, בגלל שיש ריבית, לא קוראים לזה ריבית, לא משנה. אם הבנק תובע אותי עכשיו, תזיר את המשכנתא. בתוך, נגיד שזה היה ל-20 שנה, הוא בא אליי אחרי 5 שנים. אמרתי לו, אני אומר פרוע.
אז מה הדיינים יגידו? חזקה אין אדם פורע תוך זמן. תוך הזמן אתה לא פורע, יכולת לחכות 20 שנה. אבל לא נכון, הגיע אליי כסף, הזדמן לי כסף, ורציתי לא לשלם את הריבית שאני עוד חייב לשלם על עוד 15 שנה, לכן פרעתי בתוך הזמן. המציאות השתנתה, שבמציאות הזאת יש מצבים שבהם אנשים כן פורעים בתוך הזמן, אז כבר אין חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. עכשיו השאלה, האם נגיד שאני חי במציאות כזאת, יש טעם ללמוד את הגמרא? הגמרא לא רלוונטי כבר, מה זה חזקה אם אדם פורע תוך זמנו? זה כבר לא נכון, היום כבר אדם כן פורע בתוך זמנו. אז מה הטעם? זה גמרא לא רלוונטי כבר.
אבל הטעם שאין אדם פורע בתוך זמנו, למה אם מחר יחזור מתו שלא ירבית? כמו שהיום כמעט ואין ליבי. היום עדיף לקחת הלוואה ולעשות כסף במקום אחר.
אוקיי.
היה לפני 10 שנים.
אז רק שאלה היפותטית, קרה אם יחזור המצב שבו לא לוקחים את זה.
הוא חזר אגב.
לא, לא משנה, זה עניין טכני, לא אכפת לי. אני עכשיו
לומד את העקרונות.
מה זה העקרונות? זה בדיוק הנקודה. העקרונות... כן, נכון, אמרתי את זה. זאת אומרת, הנקודה היא, הגמרא לא באה ללמד אותי את העיקרון הפסיכולוגי שאדם לא פורע בתוך הזמן. עובדות אני לא צריך ללמוד מהגמרא, עובדות אני יכול להסתכל על העולם, לשאול מומחים, אני לא יודע מה, ולדעת מה העובדות הרלוונטיות. אם אדם פורע בתוך הזמן, לא פורע בתוך הזמן, תשאל פסיכולוגים, הם יגידו לך. אם אדם פורע בתוך הזמן. ואם לא, צריך לעשות איזה סקר כלשהו ולראות. מה שהגמרא מלמדת זה לא זה, מה שהגמרא מלמדת זה שאם יש חזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן, החזקה הזאת יכולה להוציא ממון.
וגם חזקה אחרת.
נכון, ולכן בעצם מה שכתוב שם בגמרא לא קשור בכלל לא לפריאת ממון, לא לזמן, ולא להלוואות, ולא לשום דבר. הגמרא בעצם מדברת על איזשהו עיקרון מופשט. היא מדברת על עיקרון שחזקות יכולות להוציא ממוחזק. אז אם יש חזקה נגדך, חזקה ראייתית, נגדך, אפשר להוציא ממך כסף למרות שאתה המוחזק. בלי עדים. בדרך כלל פי שניים עדים יקום דבר. אז לכאורה צריך עדים. הגמרא באה ללמד לא. גם ראייה שהיא חזקה, גם היא יכולה להוציא ממון. לא רק שני עדים. עכשיו, זה את הרעיון היחסית מופשט הזה, לא כל כך מופשט, אבל הרעיון היחסית מופשט הזה, הגמרא מעבירה לי בצורה, דרך תווך מאוד קונקרטי. יש פה הלוואות שניתנות ל-30 יום, ויש אומדנה פסיכולוגית שאדם לא פורע בתוך הזמן, וכל מיני דברים נעשו לזה. הגמרא לא מתכוון בכלל להתעסק עם הדברים האלה. זה לא מעניין אותה, לא הלוואות ולא בתוך הזמן ולא אחרי הזמן. זה לא הנקודה. בכלל לא עוסקת בזה. היא משתמשת במילים האלה, או במשפטים האלה, או בתכנים האלה, כתווך שדרכו מעבירים רעיון מופשט. הרעיון המופשט הוא שחזקות מוציאות ממון ממוחזק. זהו, הדבר המופשט הזה, רק להגיד את זה באופן מופשט, דיברנו על זה פעם, אמרתי, הגמרא לא מאמינה בכללים מופשטים. אז הגמרא עושה את זה דרך דוגמאות, אבל הדוגמאות, דיברתי על האוקימתות גם, הדוגמאות באות בעצם להוות תווך כמו שיר. כמו שהמילים בשיר הן תווך כדי להעביר עליי רעיון, אז גם הגמרא משתמשת בפרות ושברים ונגח והלוואות וזמנים וכל זה כדי להעביר לי רעיונות. מי שירצה יוכל לשאול עוד שאלה למה, ואז הוא יגיע להפשטות יותר גבוהות. זאת אומרת, למה חזקה מוציאה ממון? כי יש משהו בחזקה שיותר חזק מהמוחזק, הוא דומה לעדות, אפשר להגיע להפשטות יותר גדולות אפילו. תלוי כמה מופשט אנחנו מוכנים ללכת. וכל זה בעצם עובר אליי דרך טקסט שהוא לגמרי משפטי. זאת אומרת, אוקיי, יש לאדם שפורע, לא פורע בתוך הזמן, תובע, הוא מכחיש, מעדין, שאלה נורא פרוזאית. לכאורה זאת פרוזה. אבל כשאני מסתכל על...
למה מביאה את הדוגמה הזאת?
מה?
למה את מראה מביאה דוגמה הזאת?
זה יותר להתמוק.
שבאה גם כעזר לנו לגבי דברים אחרים. אם היא משתמשת בדוגמה, אתה צריך לקחת גם את הדוגמה. לא רק את הרעיון
הכל. לא, אבל הדוגמה הזאת יכולה להשתנות. אם היום האדם כן פורע בתוך הזמן, זו דוגמה כבר לא רלוונטית. אבל הרעיון נשאר.
אני אשאול עד מתי כן פורע לפני זמנו. כשכל המצב הוא סטטי. אתה לא מפסיד בדבר הזה בשני. אז לכן אתה לא פורע
בתוך הזמן.
אבל אם יש פרמטרים נוספים, לא, זה לא פסיכולוגיה.
זה
משהו כלכלי. אדם לא פורע מתוך זמנו.
פסיכולוגיה זה משהו כלכלי, זה... משהו כלכלי זה פסיכולוגיה. זאת אומרת, הנקודה היא שזה עובדות, לא משנה פסיכולוגיה או כלכלה, זה עובדות. הגמרא לא מעניין אותה עובדות. הגמרא לא עוסקת בעובדות בכלל. הגמרא משתמשת בעובדות כתווך להעביר דרכו נורמות. מה שחשוב לה זה הנורמות. דיברנו על זה. ולכן זה רק הדגמה לאופן שבו אני מסתכל על התורה כסוג של שיר ולא פרוזה. זה לא ערך אנציקלופדי. יש אנשים שתופסים את התורה כערך אנציקלופדי. היא אומרת לי, יש אדם לא פורע בתוך הזמן, אז היום אם תבוא עם הבנק יתבע אותך ואתה תגיד פרעת את המשכנתא בתור. אני אגיד, כתוב בגמרא, אדם לא פורע בתוך הזמן, תשלם. אבל זו תפיסה לא נכונה. לתפוס את הדבר הזה כפרוזה זו תפיסה לא נכונה. אתה צריך להבין שמדובר פה בשירה, לא בפרוזה. בשירה זה אומר שיש פה רעיונות מופשטים שעוברים דרך התאריך הזה, לא, לא, לא הדברים שכתובים בעצמם. אוקיי, אז זה...
מה הופך את הרעיון הזה למשהו שאתה
צריך
לעבוד, ללמוד אותו
יום בלילה? זה רצון אלוקי. דיברנו על זה כשדיברתי על התורה, כי זה רצון אלוקי.
תלמד מה עושה בן אדם אם הוא פורע או
לא. לא, הפוך. לא, הפוך.
העיקרון שבן אדם...
בדיוק. הפרוזה בזה היא באמת, אין בה שום קדושה. זה בדיוק מה שטועים אותם אלה שקוראים את זה כאנציקלופדיה.
אני לא רוצה להגיד
למה
ברעיון יש.
בסדר, זה דיון אחר. זה קצת דיברנו פעם בסדרה על תורה. באתי רב חיים וולוז'ינגר ובעל התניה. אבל אני אומר, גם אם כבר יש קדושה, הקדושה היא לא בזה שאדם לא פורע בתוך הזמן. בעובדה פסיכולוגית אין שום קדושה. עובדה פסיכולוגית יכולה להיות כזאת, יכולה להיות אחרת. תבדוק ותראה מה קורה, כי אתה צריך לדעת מה המציאות, אבל זה לא הנקודה החשובה. הקדושה קיימת בעקרונות הנורמטיביים, במה צריך לעשות, במה שראוי ולא ראוי לעשות, ולא בעובדות שדרכן זה מועבר אליי. אוקיי.
אז יש את הלוואה בגלל יראת אלוקים, לא בגלל הסכם חברתי.
לא, זה עבודת השם, ואני מדבר כשאני לומד את הסוגיה הזו של החזרת הלוואה, לא כשאני פורע את ההלוואה בפועל. אני לומד את הסוגיה של פריעת הלוואה, אז הוא שואל מה?
אגב, כל זה יכול להיות גם משיטות משפט, אתה יכול להגיע לה גם משיטות משפט אחרות.
נכון, נכון, וזה ויכוח גדול, למשל, כל מיני טכניקות פרשניות, או מתודות פרשניות. האם אתה עושה פרשנות תכליתית, או לא עושה פרשנות תכליתית. זאת אומרת, השאלה היא עד כמה אתה הולך מהדוגמה אל העקרונות המופשטים, ויכול לשנות את מה שכתוב בחוק, כי מה שתכלית החוק היא אחרת. אז זה בדיוק סוג של לראות את החוק כשירה. מול כאלה שאומרים, לא, זאת פרוזה, מה שכתוב זה מה שכתוב. אני לא מסתכל על מה כוונת המחוקק, ומה הוא רצה להשיג, ומה, כל דברים כאלה. ברור. והאפשרויות לפרש בצורה יותר שירית או יותר פרוזאית בכל מקום שנעשית פרשנות, לא רק בתוך.
אם אתה לא מצמצם יותר מדי את העולך של קדושה, למשל, אם אני יושב ולומד חיי אדם, או שולחן ערוך,
קדושה ירודה. לא, באמת. טענה, זה בדיוק התפיסה הישיבתית שאנשים לא מבינים את המשמעות שלה, שמדלדלים בלימוד של שולחן ערוך. לא, אפילו שולחן ערוך, אפילו הלכות. זה לא באמת ללמוד. למה זה לא באמת ללמוד? כי זה בדיוק הפרוזה. זאת אומרת, אם לדעת הלכה זה לא לדעת מה כתוב בשולחן ערוך.
הגדול של העולם הספרדי שהכיוון שלו היה בעצם
פסיקה. זה דיברנו. הבאתי את הרב עובדיה ואת בנה ואמרתי...
אבל גם הרי?
לא, לא משנה. אמרתי, אני לא מסכים איתם. מה לעשות?
רגע, אבל מה אתה אומר? אפילו שולחן ערוך.
לא רק תורה, שולחן ערוך. לא רק שהתורה ודאי לא קדושה, אפילו שולחן ערוך.
אני אפילו ללמוד שולחן ערוך ולא דברים... תנ"ך ודברים מהסוג הזה, אני אומר שבעולם הישיבתי כאילו בזה עוסקים.
תנ"ך ודאי קדוש.
אז אני אומר, בעולם הישיבתי התפיסה היא שתנ"ך זה ביטול תורה. זה התפיסה הבסיסית. שאני לגמרי איתם בעניין הזה. דיברנו על זה. אבל גם בתפיסה הישיבתית שלכאורה, ההלכה והפסגה, שולחן ערוך זה לא לימוד באמת. דיברנו על זה, שנשים חייבות הרי ללמוד, נשים חייבות ללמוד הרי את ההלכות שנוגעות אליהן, ולכן הן מברכות ברכת התורה. הבאתי את המשנה ברורה, זה מגן אברהם. ואז השאלה עולה, אז למה זה נקרא שנשים פטורות מתלמוד תורה? אנשים פטורות מתלמוד תורה, נכון? כל הפוסקים אומרים, זה כתוב בגמרא. אנשים פטורות מתלמוד תורה. אז אם הן חייבות ללמוד את ההלכות שנוגעות אליהן, אז הן פטורות מתלמוד תורה.
כי זה לא תלמוד תורה.
נכון? כי ללמוד את ההלכות שנוגעות אליך, זה לא תלמוד תורה. זה ברור, זה רק לדעת מה לעשות, מה זה קשור לתורה בכלל. לדעת מה לעשות, תורה זה ללמוד את הרעיונות, זה ללמוד את השירה, זה בדיוק הנקודה, זה אותה תפיסה. את התורה זה השירה שבעניין, זה לא הפרטים שהם הפרוזה.
אני רוצה שתדע שכולם, אבל לפחות הרבה מאיתנו שומעים אותך בהלצה.
אוקיי. אני מחייך כי אני יודע שזה נתפס ככה, אבל אני לגמרי רציני, אני מודה רבה לאורייתא, אני לגמרי רציני. טוב, אז כמובן, כל אחד ודעתו. טוב, אז עכשיו זה מביא אותי לשלב הבא, כי בעצם אם אני מבין שהתורה זה איזשהו סוג של שיר, אז למעשה העיקר, באמת כמו שראינו בגמרא במסכת שבת, העיקר נמצא בגיליונים, עיקר הקדושה. בעצם המילים זה רק התווך שדרכו מועבר עליי הדבר האמיתי. כן, רב צדוק כותב באיזה מקום, אני פעם שמעתי זה למישהו, לא הייתי בפנים, אבל ככה הוא, ככה הוא אמר, גם רב צדוק זה ביטול תורה, לא רק תנך. אז הוא אמר שתורה זה צורת הסתכלות, זה לא הפרטים שכתובים, צורת ההסתכלות זה התורה, זה נגיד אותו דבר. גם חסידים אומרים דברים נכונים. בכל אופן, השאלה, איך אנחנו מגיעים בעצם מהשורות אל הגיליונים? אני צוחק עוד פעם, למרות שאני רציני. כי אני יודע איך זה מתקבל, אבל אני רציני. טוב, בכל אופן,
אגב, מה שאנחנו עושים עכשיו זה אחלה ביטול תורה. מה שאנחנו עושים זה ממש ביטול תורה.
אם אתה נתמקד, זה התורה עצמה, תבין על מה הדבר, מה מדובר. מה שצוחקים מותר לצחוק. דיברנו פעם, to good to be kosher. כן.
לומדים ללמוד תורה.
למה? לומדים מה זה תורה, זה התמצית.
מת התורה.
השאלה שעולה כאן זה מה המעמד של הדברים, של הפרשנויות האלה שעולות בין השורות, או מי אמור להוציא את זה, או נסח את זה בצורה אחרת. האם מה שאני מוציא כפרשנות לשורות, כן, הגיליונים, מה שאני אומר, זה בעצם נמצא בשורות, או שזאת יצירה שלי?
ומה התוקף שלו?
כן, כתוצאה מזה, מה התוקף שלו? זאת אומרת, האם זה יצירה של בני אדם, התורה שבעל פה, כן, השיר, מה שנוצר מסביב לשורות האלה, או שזה בעצם נמצא בתוך הפסוקים, אנחנו רק מחלצים את זה מתוך הפסוקים, זאת פרשנות שבעצם חושפת את מה שבפסוקים. אני קצת דיברתי על זה כשעסקתי בשורש השני של הרמב״ם, וטענתי שם שהמחלוקת בין הרמב״ם ובין הרמב״ן בשורש השני זה בשאלה הזאת. הרמב״ם תופס את הדרשות כענפים היוצאים מן השורשים. זאת אומרת, זה בעצם לא, הדרשה לא חושפת את מה שיש בתוך הפסוק, אלא מרחיבה את מה שיש בפסוק, ולכן הרמב״ם רואה את זה כדברי סופרים. לעומת זאת, הרמב״ן טוען שהדרשות חושפות את מה שיש בתוך הפסוק. כשאני אומר את השם אלוקיך תירא, אני מרבה תלמידי חכמים. אבל הריבוי הזה בעצם מגלה לי שזה מה שהפסוק עצמו אמר. רק אני צריך את הדרשה כדי לחשוף את מה שהיה שם. אז תכלס בשורה התחתונה בעצם, נגיד נקרא לזה הגיליונים, מורת תלמידי חכמים, זה לא משהו שכתוב. מה שכתוב זה את השם. כן? את השם אלוקיך תירא. מזה אנחנו לומדים, מסיקים, לירום את תלמידי חכמים. אז השורה זה יראת השם, והגיליון, הגיליונים, זה מורה תלמידי חכמים. כן? אז זה בעצם השיר שבעניין הזה. הפרוזה זה יראת השם. ואז אני שואל את עצמי, האם בעצם הפרשנות, כן, החילוץ של הרעיון מתוך הפרוזה, הוא חושף מה שיש בתוך הפרוזה? זה בעצם היה בפנים, אני רק צריך להשתמש בכלים פרשניים כדי להוציא את זה, או שלא? זאת הרחבה שעושים בני אדם. זאת תורה של בני אדם.
והם כולם הגיעו לאותה מסקנה כשמחתרו.
זה ברור שלא נכון. אנחנו יודעים שיש מחלוקות, לא, זה עובדות, אנחנו רואים בגמרא יש מלא מחלוקות על דרשות, זאת אומרת, ברור שלא כולם מגיעים לאותו דבר, אבל לא משנה, כולם לא מגיעים לאותו דבר, זה אומר שאחד צודק ואחד טועה, ויש לנו ויכוח מה כתוב בפסוק. עדיין יכול להיות שאנחנו תופסים את התפקוד שלנו כחושף את מה שיש בפסוק, זה שיש לנו ויכוח, זה שאחד מאיתנו טועה.
זה לא שרבי עקיבא, שמשה את
הרעי
את
רבי עקיבא,
ולא
היה מה
מדבר, אז
בעצם
זה לא חושף כלום, כי
אם
זה היה חושף,
לא, גם את זה הסברתי פעם, אני לא חושב שזה אמרתי שרבי עקיבא ניסח את אותם דברים, לכן נחה דעתו של משה רבינו בסוף, כי הוא ניסח את הדברים של משה רבינו בשפה של הדור שלו, כמו שרב חיים, הבאתי את רב חיים עם
הרבותנר והשרידי יפח שלהם על הקשר בין רב חיים לרמבה, האם מה שאומרים, מה פרנק מבין ברמבה, זה הבדיחה הישיבתית,
כן, שבא הרמבה ומתקן את מי שלומד אותו, מה פרנק מבין ברמבה, את כן, הרמב״ם עצמו. אנשים, הנקודה היא כן, זה קורס צבאי והגנון, זכרתי את זה. זאת אומרת, השאלה האם רב חיים בעצם המציא את מה שהוא אמר, או שהוא חשף מתוך הרמב״ם את מה שכתוב בתוכו, רק הוא ניסח את זה בשפה של בני דורו, של בית המדרש שלו. והטענה של המדרש הזה עם משה רבנו היא לדעתי השנייה. אז כשמשה רבנו ישב שם ואמרו הלכה למשה מסיני נחה דעתו, מה פירוש נחה דעתו? הסבירו לו שמה שהוא לא מבין שם זה פשוט יש לו לא מכיר את השפה או את צורת החשיבה, זה לא דווקא שפה אלא צורת החשיבה, ולכן הם השתמשו בניסוח שמתאים להם של אותם עקרונות שהם קיבלו ממנו. זה בעצם אותו דבר, אם הרמב״ם היה יושב בוולוז'ין והיה שומע שיעור של רב חיים, הוא עקרונית היה צריך להגיד אמן, הוא היה צריך להגיד נכון, לזה התכוונתי. עכשיו אני לא אומר שתמיד זה קרה, אבל באופן עקרוני לשם רב חיים מכוון, או שהצליח או שלא הצליח, אבל רב חיים לא ממציא, רב חיים מנסח את מה שהרמב"ם מתכוון בשפה של בית המדרש שלו, של דורו.
אבל יש, אם מי שמעמד ביניים של לא חשיפה ולא יצירה, בוא למשל הצורה של נוף של עץ, האם היא חסודים, האם זה חשיפה של הגנים של הגרעין? אז יש התפתחות, אבל היא נגזרת
נכון.
מתוך עקרונות שיכולות
להתפתח. אני מסכים, אני דיברתי על זה גם אז. נכון, אני דיברתי על זה אז כי ניסיתי להסביר למה גם לפי הרמב"ם, שאומר שדרשות זה דברי סופרים, עדיין הוא מחלק בין דרשות לבין תקנות וגזרות. תקנות וגזרות זה חקיקה של חכמים, שזה ודאי יצירה של בני אדם, נכון? לעומת זאת הדרשות, הרמב"ם גם כן תופס את זה כיצירה של בני אדם, לכן הוא קורא לזה דברי סופרים. מה ההבדל? ההבדל הוא זה שהדרשות, יש משהו ב-DNA של הגזע שהוא מוציא את, את הנוף. למרות שעוד פעם, זאת הרחבה, יש בזה מימד שהוא תוספת של בני אדם, של הפרשנים. אבל זה לא מנותק מהפסוק, זה קשור של הפסוק. בלי השיר לא היה עובר אליי המסר. ואת, יש קשר איכשהו לשיר, למה שאני אומר. למרות זאת חקיקה לא צריכה את השיר בכלל. החקיקה אנחנו יוצרים הלכה חדשה. אוקיי? עכשיו, הנקודה הזאת, אני רוצה עכשיו להסתכל עליה מזווית קצת שונה, באמת לראות האם מה המשמעות של תורה שבעל פה? אם זאת יצירה אנושית, יצירה זה בעצם הכל בא מסיני. אז דיברתי על זה כבר גם כן לא פעם, אבל אני רוצה להראות את זה דרך דרך כמה אגדות בש"ס ובפרקי אבות, כי אני חושב שיש מבט היסטורי מאוד מעניין על השאלה הזאת, היה ויכוח מאוד גדול על זה אני חושב. אני אתחיל אולי עם פרקי אבות, חצי ביטול תורה, אבל לפעמים זה משמש למטרה חיובית, אז אנחנו עושים גם את זה מדי פעם. כן, זהו, אני אומר, אני אעשה תשובה אחר כך. אל תגלו לאף אחד. אוקיי, הפרקי אבות בהתחלה מתואר את המסירה של התורה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. יהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו אל אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, והוא מתונים בדין. שמעון הצדיק היה משרי כנסת הגדולה, הוא היה אומר כך וכך. אנטיגנוס סוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, יוסף בן יועזר יצרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם. אחרי זה יוסף בן יוחנן איש ירושלים אומר זה, זה אומר זה. יהושע בן פרחיה וניתאי ארבלי קיבלו מהם, כן, זה הזוגות. זה מביא אותנו לקראת סוף בית שני, או לא ממש, אבל לקראת הסוף. יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח, והזוג האחרון השמעי ואבטליון, והזוג האחרון הלל ושמי. נתנו חמישה הזוגות. אחרי הלל ושמי כתוב הלל ושמי קיבלו מהם, מביאים את מה שהלל אמר, מה ששמי אמר, ואז מגיע רבן גמליאל היה אומר עשה לך רב יצאי כמן הספק. רבן גמליאל קיבל מהם, לא כתוב, זהו, מכאן והלאה לא מופיע יותר. זאת אומרת, עד הלל ושמי מופיע, זה קיבל מזה ומסר לזה, זה קיבל מזה ומסר לזה. אצל רבן גמליאל, זאת אומרת, אני אשים את זה בקונטקסט ההיסטורי,
אולי הם התחילו לכתוב את זה, אז לא
התחיל
להעביר
את זה. כתבו אצל רבי, אבל רבן גמליאל כבר לא מופיע שהוא קיבל מהם. שמעון בנו אומר, גם כאן לא כתוב שהוא קיבל מאבא שלו, הוא אומר, והוא אומר, נגמר הקיבל מסר, קיבל מסר. השרשרת הזאת לא מופיעה יותר.
קיבל מסר, קיבל מסר, זה לא אותו דבר. קיבל מסר, 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 קיבל מסר,
מסר, מסר. אין מסירה,
אין מסירה,
כולם נראים רק משה, רק ישוע קיבל, כל היתר מסרו.
כן, קיבל ומסר. למה לא? אני לא רואה. אתה יכול לפרש כך, אתה יכול לפרש כך. עוד רגע נחזור לזה. אחרי זה רבי, פרק שני, רבי אומר, חוזרים כבר ככה לסוף תקופת התנאים, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, כן, זה רבן גמליאל, כבר כמה, שושלת של כמה רבן גמליאל ורבן שמעון בן גמליאל, ואז יש מוסיף פתאום עכשיו, חוזרים להילל, הילל אומר על פפרוש מן הציבור, מפסיק הסדר הכרונולוגי, חוזרים להילל, ואז מופיע כאן, רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהילל ושמי. פתאום באמצע פרק שני חוזר פעם אחת. קיבל מהלל ושמאי, הוא היה אומר כך וכך. חמישה תלמידים היו לו רבן יוחנן בן זכאי, ואלו הם, רבי אלעזר בן הורקנוס, רבי שמעון בן חנניה, רבי יוסי הכהן, וכולי. חמישה תלמידים, וזה הכל. פה זה נגמר. מכאן זה רק הוא אומר, והוא אומר, ויש מימרות כאלה ומימרות
כאלה. זה כמו שהם קיבלו, נכון?
מה?
אתה קורא את זה כאילו הם קיבלו.
כן, חמישה תלמידים האלה, לכאורה, כן, חמישה, לא יודע, קיבלו, גם כן, לא כתוב המילה קיבלו, אבל חמישה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי. יש פה איזשהו תיאור שאני חושב שקשה להתעלם מההבדל, מהשינוי שיש בתיאור הזה. יש איזשהו, המשנה באה להגיד שהתורה עברה מרב לתלמיד, מרב לתלמיד, קיבל מסר, קיבל מסר, קיבל מסר מהר סיני. אבל איכשהו אצל הלל ושמאי זה נגמר. משם והלאה, רבי יוחנן בן זכאי עוד מקבל מהם, ועוד רגע נשים את זה בקונטקסט ההיסטורי. אחרי רבי יוחנן בן זכאי יש לו כבר חמישה תלמידים, לא כתוב שהם קיבלו, וזה כבר גם חמישה. זה כבר לא איזה אחד שמקבל מאחד, או שניים שמקבלים שניים, זה כבר מתפזר. אוקיי? בעצם התהליך כבר מתפזר. עכשיו, מה הקונטקסט ההיסטורי? הקונטקסט ההיסטורי הוא בעצם קודם כל מבחינת ההיסטוריה ממש, אז החורבן של בית שני היה בתקופת רבן יוחנן בן זכאי, נכון? שהוא מבקש תן לי את יבנה וחכמיה. זאת אומרת, זה בערך תקופת החורבן. אוקיי? בית הלל ובית שמאי זה משהו שנולד קצת לפני החורבן וממשיך אחרי זה ליבנה. בסדר? כשהסנהדרין גולה ליבנה, אז בית הלל ובית שמאי ממשיך ליבנה, חוקרים מעריכים שזה נמשך איזה 50 שנה, משהו כזה. התקופה הזו של מחלוקות בית הלל ובית שמאי, או שני הבתים האלה. ושאתם נוצרת המחלוקת המשמעותית הראשונה. הרמב"ם מדבר על זה, בבית הלל ובית שמאי. ובמחלוקת הזאת, הגמרא מספרת שאי אפשר היה להכריע. נכון, אז שיצא בת קול ואמרה, בית הלל ובית שמאי נחלקו 3 שנים ולא הצליחו להגיע למסקנה משותפת, אז יצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, והלכה כבית הלל. זאת אומרת, היו צריכים הכרעה של בת הקול, בגלל שהם לא הצליחו להכריע לבד. דיברתי על זה, אני חושב, גם כן פעם, שהוויכוח שם היה בשאלה אם הולכים אחרי רוב החוכמה או רוב האנשים, ובוויכוח שהוא מתודולוגי אין דרך להכריע. כי מה יעשו? יעשו על זה הצבעה. גם בהצבעה הזאת יהיה רוב החוכמה נגד רוב האנשים. אין דרך להכריע. וכיוון שכך, אז היה צריך בת קול. הבת קול בעצם הכריע, למרות שלא בשמיים היא וכו'. אז זה ההקשר ההיסטורי. אבל כמובן, החורבן והיוותרות המחלוקות, זה בעצם איזשהו רקע למצב מאוד, למשבר מאוד גדול בתוך בית המדרש, בין התנאים. ואת הדברים האלה אפשר לראות בכמה סיפורים שמופיעים ברחבי הש"ס, שקשה מאוד לפספס את זה שיש קשר ביניהם, למרות שלא מוזכר בשום מקום הקשר ביניהם, כי העוצמה הספרותית, הרוחנית, שמופיעה בסיפורים האלה כמעט אין לה אח ורע בגמרא. זאת אומרת, הדחת רבן גמליאל מנשיאותו, התנור של החנאי, מיטתו של רבי אליעזר בן הורקנוס, כן, רבי אליעזר הגדול, בסנהדרין בשני מקומות. יש כמה סיפורים כאלה, רבי יהושע ורבן גמליאל, הוויכוחים ביניהם, ההחלפה, הדחת רבן גמליאל, כן, ששמו את הבלדה ונזריה במקומו, כל הסיפורים האלה, קודם כל הם מדברים על אותם חכמים. די ברור שזה אותו דור. הדור הזה זה בעצם דור ראשון שני של יבנה, ראשון של יבנה. דור ראשון של רבן יוחנן בן זכאי זה עוד נחשב הרבה שלהם, כן, שיצא מירושלים. דור ראשון של יבנה, תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, היו רבן גמליאל ורבי אליעזר, שהיו גיסים. אוקיי? הם בעצם היו תלמידיו העיקריים של רבן יוחנן בן זכאי, וזה דור ראשון של יבנה. אחרי זה יש רבי עקיבא, רבי שמעון בן חנניה, זה עוד הדור שלהם, אבל רבי עקיבא זה כבר דור אחר כך, רבי שמעון בר יוחאי זה עוד דור אחר כך, זאת אומרת, זה כבר הדור השני. כן, אז המעבר, דור ראשון, שני של יבנה, זה בעצם הזמן שבו כל הדברים האלה קורים. עכשיו, מה קרה שם? אז הגמרא, אני אתחיל אולי מהסיפור של תנור של החנאי, שוודאי מוכר לכולם. תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם, ולא קיבלו ממנו. אמר להם, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. מתמיים תוכיח. כותלי בית המדרש יוכיחו. יצאה ואמרה, מה לכם אצל אליעזר בני שהלכה כמותו בכל מקום? עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לו בשמיים, אין לנו משגיחים בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה, אחרי רבים לעתות. ואז כמובן מנדים את רבי אליעזר, שלא קיבל על עצמו את הדין, והוא יושב בלוד עד סוף ימיו, עד שהוא נפטר. ביום פטירתו, כנראה הוא תר הנדר. ככה לפחות באחת מהסוגיות משתמע, שהותר הנדר ביום פטירתו, הותר אחר ביום פטירתו. והשאלה, מה בעצם קרה שם? היה שם איזשהו ויכוח על טומאה וטהרה של תנור, תנור של חוליות. למה זה אירוע כל כך סוער? למה מנדים את רבי אליעזר? אז הוא לא חושב כמוהם, אז מה קרה? עכשיו עשיתם הצבעה, הגיע הלכה כמו הרוב, והכל בסדר, מה אתם רוצים? למה כל, מה כל הסערה הזאת?
זה רוב חופה, הוא לא קיבל, הוא היה מומחה, הוא היה ברוב חופה.
בסדר, אז מה? למה הוא לא קיבל יותר? אני אגיד לעוד רגע.
כן,
זה רגע
שיש רוב,
הוא
לא קיבל.
למה הוא לא קיבל? למה הוא לא קיבל? אני לא יודע שאני חושב שאני חושב. כולם חושבים שאני צודק. אבל השאלה היא, מה קרה שם? מה שעומד, אני חושב מאחורי הדברים, הגמרא, הגמרא אומרת שכל בו ביום הוא יום האהבה. הגמרא על הדחת רבן גמליאל, שאומרת כל מקום שכתוב בו ביום זה אותו היום שהדיחו את רבן גמליאל. וכאן כתוב, כן, זה מתחיל באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם. אני חושב שגם באותו היום הזה, אגב זה לא היום שלי, זה ראיתי פעם בספר של מישהו, מנחם פיש בספר תל אביב, בספר נקרא לדעת חוכמה, להראות את הפילוסופיה של המדע בספר קהלת. אז יש לו קטע שהוא עוסק בנושאים האלה, ובעצם את הרעיון לקחתי משם. הנקודה היא שזה כנראה קורה סביב אותו עניין. מה הוויכוח שם? רבי אליעזר בעצם מביא את כל הראיות שהוא מביא, כל מיני ראיות מיסטיות כאלה. נדבר לעניין. יש לך ראיות שאתה מותמם, תגיד כך וכך וכך. אין טיעונים, לא חוטלי בית המדרש ורמת המים וכל מיני דברים מן הסוג הזה, עד שיוצאת בת קול. כן, אז אומרים לא בשמיים. מה הראיות? רבי אליעזר ידוע בתור אדם, מה אומרת? שהוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, רבי אליעזר. זאת אומרת, הוא נקרא לזה מסורתן. זאת אומרת, הוא תופס, עכשיו אני מגיע לפתיחה שלי, הוא תופס בעצם שתורה שבעל פה עוברת במסורת. היא לא חידוש של בני אדם, לא יכולים לחדש תורה. תורה זה רק הקדוש ברוך הוא. נכון שיש חלק של התורה שעובר בעל פה, אבל החלק שעובר בעל פה, אני קיבלתי מרבותיי, אני מעביר הלאה. קיבל מסר, קיבל מסר. כן, התפיסה המסורתנית, המסירתית של תורה שבעל פה. עכשיו, כשהוא מביא ראיות שהוא צודק, אז הוא מביא ראיות בכלל לא לגופו של עניין. הוא לא צריך להביא ראיות לגופו של עניין. כיוון שרבותיו אמרו את זה, מה אני צריך, אני חייב לכם איזושהי ראיה בכלל. רבותיי אמרו את זה, ולכן זה נכון, זה הכל. מי אתם בכלל? אלא מה? אני אראה לכם שאני כלי אמין, כלי נאמן למסירה. אז אני מראה לכם שאני אדם שאפשר לסמוך עליו. הנה, עמת המים, וכותלי בית המדרש, ובת קול. אז תראו, אין להם, מה לכם אצל רבי אליעזר בני שהלכה כמותו בכל מקום? זאת אומרת, רבי אליעזר מוכיח להם עד הומינם, לגופו של אדם, ולא לגופו של עניין. כי כל התפיסה שלו הייתה כזאת, שאנחנו דנים לגופו של אדם, לא לגופו של עניין. ולמה? אין מה לדון לגופו של עניין. גם אם הסברה שלך אומרת כך, אז מה, זה גדל הופך להיות תורה? תורה זה מה שקיבלנו מסיני. אני, לכן הוא אומר הוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, וכן, כתוב שם, רבות למדתי מרבותיי, ולא חיסרתי מהם אפילו ככלב המלקק מן הים, ככה בליעזר כותב הרבה מאוד מקומות, זאת אומרת, הוא החזיק את כל התורה של רבותיו בעצם הוא החזיק. הוא היה מין כלי בורסות שלא מעבד טיפה, ככה אומרים. זאת אומרת, הוא היה איש, גם באידיאולוגיה וגם באופי, בתפיסת העולם שלו, הוא היה מסורתן. זאת אומרת, הוא ראה את תפקידו כלקחת את התורה של רבותיו ולהעביר את זה הלאה. הוויכוח על התנור, כן, הוויכוח, האתוס החרדי, החרדים הם לא כאלה, אבל הם חושבים שהם כאלה. הוויכוח בתנור של החנאי היה על זה, כיוון שהחבריו ובראשם רבי יהושע שהוא בן דורו בפלוקטה שלו, הם תפסו אחרת. הם תפסו שתורה נוצרת על ידי בני אדם, ואם הסברה שלהם אומרת אחרת, אז גם אם אתה מוסר לנו מפי רבותיך שכך וככה ההלכה, אם המסקנה שלנו היא אחרת, אז אנחנו קובעים. אז הם מביאים ראיות לגופו של עניין, והוא מביא ראיות לגופו של אדם. ואז הם אומרים, מה הם אומרים? לא בשמיים. מה זאת אומרת לא בשמיים? זה בדיוק הנקודה. לא בשמיים היא פירושו תורה נוצרת על ידי בני אדם. תורה לא נמסרת מהשמיים. זה חידוש מאוד גדול.
למרות
שבשמיים גם אומרים את זה, נכון? גם את השמיים מאף. כל זה כמובן זה תיאור ספרותי. אבל באים לחדד את הנקודה הזאת, שאפילו אם השמיים יגידו את זה אני לא מקבל. זאת אומרת, אין דבר כזה. התורה נוצרת על ידי בני אדם. זה בעצם מה שהם אמרו שם. עכשיו צריך להבין מה בעצם הייתה המשמעות של העניין הזה. רבן גמליאל, גיסו של רבי אליעזר, הוא הודח אחרי שהוא העליב את רבי יהושע, כן, ביום הכיפורים שיכול להיות לפי חשבונו, הוא אמר לו שיבוא במקלו ובתרמילו. מה הפשר העניין הזה? רבי יהושע לא קיבל את סמכותו, הוא היה נשיא הסנהדרין, רבן גמליאל. רבי יהושע לא קיבל את סמכותו, רבי יהושע זה אותו אחד שמתווכח עם רבי אליעזר. הוא מתנגד לסמכות, הוא אומר, הסברה שלי אומרת אחרת. אז מה עם הסמכות אצלך? אז רבן גמליאל עשה לו סדרת חינוך. זאת אומרת, הוא הסביר לו, כן, מה המשמעותה של סמכות. הוא חינך אותו. ואז בסוף חכמים רואים שהעסק הזה לא הולך, מדיחים את רבן גמליאל, שמים במקומו את רבי אלעזר בן עזריה, הצעיר, כן, כבן 70 שנה, כידוע, שמים במקומו את רבי אלעזר בן עזריה, ואז התרבו ספסלים בבית המדרש, הגמרא אומרת, נכון? למה? כי רבן גמליאל אמר, מי שאין תוכו כברו לא ייכנס לכאן. למה לא? כי זה בדיוק כמו רבי אליעזר, הוא בודק את האדם, הוא לא בודק לגופו של עניין, אני רוצה מוסרים נאמנים שיגידו לכם את מה שאני אמרתי להם, זה מה שאני צריך, מצידי שיהיו טייפים, אבל הם צריכים להגיד לכם את מה שאני אמרתי להם, מי שאין תוכו כברו שלא יבוא, מי שלא צינור חלול שמעביר בדיוק את מה שמכניסים לתוכו שלא ייכנס, שזה בדיוק רבי אליעזר, זאת הגישה של שני הגיסים האלה, ואת שניהם מעיפים, את רבי אליעזר מעיפים ללוד ומנדים אותו, ואת רבן גמליאל מדיחים מהנשיאות. ושמים במקומות רבי אלעזר בן עזריה, באותו יום נשנתה כל מסכת עדויות. באותו יום ששמו את רבן גמליאל, מה זה אומר? מה זה מסכת עדויות? אם תסתכלו, תראו, אין שום דבר משותף לכל מסכת עדויות. כל מסכת יש לה איזשהו נושא. מסכת עדויות אין. מה זה עדויות? העיד פלוני שההלכה היא כך, העיד אלמוני שההלכה היא כך. אלה היו הלכות שנשארו במחלוקת ולא הצליחו להכריע אותה. כל עוד רבן גמליאל ורבי אליעזר שלטו בכיפה, לא הצליחו להכריע את המחלוקות האלה. ולמה? כי בתורה של מסורת אין דרך להכריע מחלוקות. אי אפשר. אתה אומר ככה, אני קיבלתי מהרבותיי, מה אכפת לי כל הדיווקים שלך? איך נכריע? ואם יהיה רוב נגדי, אז מה? בגלל שיש רוב אז אני לא צודק. רבותיי אמרו כך. אי אפשר להכריע מחלוקת בעולם שבו התורה היא תורה של מסורת. עכשיו, מה קרה את תלמידי הלל ושמי? הירושלמי מתאר שתלמידי הלל ושמי הרגו זה בזה. מחמת המחלוקת שביניהם. איך מגיעים במצב כזה? בעיה שנוצרים שני בתים, אז נוצרים שני דפוסי חשיבה. שתי דרכי הסתכלות. אין דרך לשכנע אחד את השני. בעיה שאין דרך לשכנע אחד את השני, מה שצריך לעשות זה הצבעה. גם על ההצבעה יש ויכוח. אני מולכים אחרי רוב החוכמה או רוב המניין. העסק נתקע. מה עושים כשאין דרך להגיע להחלטות, לשכנע?
מלחמה.
מלחמה, נכון? הורגים שיר המלחמה, מי אמר קודם ש...
בת קול.
שהשירה תמיד מופיעה כשיש מלחמה.
העובדה.
כן. אז פה מופיעה המלחמה. זאת אומרת, כשאתה לא יכול לדבר, אתה מתחיל להרוג. זאת אומרת, כמובן, אני לא יודע עוד פעם אם היה מדובר שם ממש על הריגה, או שזה רק תיאור, אבל התיאור בא להגיד... מה? זה אני יכול להיות בתקופה אחרת, אבל ככה ירושלמי אומר. והסיבה לזה היה שם איזשהו חשש שהעם מתפרק. היה שם חשש שהעם מתפרק, וכתוצאה מזה, חכמים החליטו שהם יוצאים למלחמת חורמה נגד התפיסה של תורה של מסורת. כי התפיסה של תורה של מסורת פרקה אותנו. כיוון שאם אתה צודק כי אתה שמעת את זה מהרבא שלך, וכי אתה הכי צדיק והשמיים איתך ועמת המים והחרוב וכל הדברים האלה, אז אין מה לדבר איתך. אתה תמיד צודק.
איך עזרנו לזה בימינו?
איך עזרנו? אוקיי. אז אולי צריך ללמוד את זה כדי שזה לא יחזור. בכל אופן, התחושה הייתה שהעסק מתפרק. ולכן בעצם מה שעשו חכמים ביבנה, דור ראשון של יבנה, הם עשו מהפכה. הם הדיחו את המסורתנים. לא, אין לזה אח ורע בגמרא, בשום מקום. נכון, הדיחו את נשיא הסנהדרין. למה? מה, בגלל שהוא לא הבין את התנור של האחנאי, כי הוא לא הסכים איתם? פתאום, יש התפיסה, הייתה תפיסה של תורה של מסורת, שהייתה תפיסה הרסנית, זה היה על סף פירוק. העסק הזה. זה הפך לשתי תורות, ואולי ליותר תורות, כל אחד תהיה לו את התורה שלו, העסק יתפרק לחלוטין. לא הייתה ברירה, היה לעשות מהפכה. רבן גמליאל, אחרי שהדיחו אותו, קיבל את הדין. וחזר חזרה רוטציה בינו לבין רבי אלעזר בן עזריה. רבי אליעזר נשאר ברוגז בלוד עד יום מותו, ולכן הוא נשאר בנידוי. רבן גמליאל קיבל רהביליטציה, אבל רבי אליעזר נשאר בנידוי עד יום מותו, כי רבן גמליאל הבין את מה שחכמים עשו שם וקיבל על עצמו את הדין. ומתי זה קרה? כשהיה ויכוח על גר המוני, הגמרא אומרת שמה שהיה ויכוח על גר המוני, ורבי יהושע אמר גר המוני הוא גר, ואז רבן גמליאל קיבל את דבריו בגלל הנימוקים, החזירו אותו חזרה להיות נשיא. למה? כי הבינו שהוא ויתר על התפיסה המסורתנית, והוא קיבל את ההלכה מרבי יהושע שאמר משהו מחמת נימוק, אז החזירו אותו. את כל הוויכוח בכל הסוגיות האלה בעצם היה ויכוח על השאלה האם בני אדם יכולים לייצר תורה, או שבני אדם הם אמורים להיות צינור חלול שמעביר את התורה מדור אחד לדור השני בלי אינפוט משלו, בלי ערך מוסף שלו. תורה לא יכולה להיווצר על ידי בני אדם. זה בעצם היה הוויכוח בין רבן גמליאל ורבי אליעזר לבין רבי יהושע והתלמידים הצעירים יותר.
אחרי רבים להטות, ודאי שאנשים מייצרים, מה זה אחרי רבים להטות?
אז הוא אומר, אחרי רבים להטות זה במקום שאתה לא יודע מה יהיה האמת, אבל אם אני יודע מה יהיה האמת אז לא מעניין אותי מי הם הרבים. כך אומר רבי אליעזר. זה כמו, דיברנו פעם על רבי יונתן אייבשיץ, נכון? שבא אליו החומר ואומר לו, אתם צריכים ללכת אחרי, אנחנו הרוב, הנוצרים. אז אמר, כתוב אחרי רבים להטות. הוא אומר, אחרי רבים, אני הולך אחרי הרוב שאני לא יודע מה יהיה האמת. אני יודע מה יהיה האמת, אני לא הולך אחרי הרוב. אז אם אני מוצא חתיכת בשר זרוקה בשוק, ויש עליה קלומבה של כשרות מעודרת, אבל רוב החנויות בעיר מוכרות טרפה. אז אני הולך אחרי הרוב, אני לא אוכל את הבשר הזה, מה פתאום? הבשר הזה הוא לא בספק, אני יודע שהוא קשר. אם יש לי ספק לגבי הבשר, אז אני הולך אחרי רוב החנויות. אם אני לא בספק, אני לא הולך אחרי הרוב. זה מה שאמר רבי אליעזר. אני שמעתי מרבותיי את ההלכה הזאת, מה אתם מספרים לסיפורים על רוב ולא רוב, ונימוקים וכל דברים כאלה? אני יודע מה היא האמת. הולכים אחרי הרוב כשלא יודעים. אבל אם אנחנו יודעים, אז אין דבר כזה הליכה אחר הרוב. אז אני צודק וזהו.
יכול להיות שהילל ושמי לא הייתה מחלוקת במסורת, ויכול להיות שלא נדרשו לחדש הלכות בדברים שלא קמו לפני זה. איך זה יכול להיות?
אולי, לא יודע. אני מושג, אבל לפחות
המציאות משתנה כל הזמן.
אני מסכים, אבל לפחות בתיאור של הגמרא, לא יודע מה היה בפועל, בתיאור של הגמרא עד שני היוסים, זה הזוג הראשון שבו התעוררה המחלוקת, במסכת חגיגה, רש"י כותב שם, זאת המחלוקת הראשונה בתורה שבעל פה, הסמיכה ביום טוב, בין יוסי בן יועזר איש שרדה, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, שזה היה בזמן פולמוס של יוונים, זה אמצע בית שני. אני אגיע גם לסיפור הזה, כבר לא היום כנראה, אבל אני אגיע לזה.
אבל איך זה קשור לשירה?
לא, לא, אמרתי ש...
עכשיו מה בהתחלת השירות הזאת? עכשיו מה
בהתחלת השירות הזאת? אתה למד לתורה, עכשיו אנחנו מבטלים.
זה לא המשך לאותו רעיון.
לא, המשך לא לאותו רעיון, זה המשך צעד אחד הלאה. אני אומר שברגע שאני רואה את התורה כשירה, אז זה אומר שבין השורות יש הרבה תורה שבעל פה. עכשיו אני שואל, איך התורה שבעל פה הזאת נוצרת? זה מעשה של בני אדם? או שזה חשיפה של מה שתמול בתוך השורות? וזה אני מדבר עכשיו, אוקיי? אוקיי, אז זה בעצם היה הוויכוח, לכן הדיחו אותם, אני אמשיך את זה בפעם הבאה.